אוקיי. אנחנו היום נעסוק קצת בשאלת הכללים, כללים ופרטים בהלכה ובכלל. זאת סוגיה כמובן מאוד רחבה, ואני אנסה ככה לגעת בכמה עקרונות יסודיים שלה, כדי לקבל תמונה, כמה שנספיק. הרקע לדברים בעצם זה איזשהו ויכוח גדול ביחס למערכות משפט. יש, נגיד אפשר לקרוא לזה באופן סכמטי, שתי תפיסות קוטביות ביחס לאיך אנחנו מבינים מערכת משפטית. אפשר לקרוא לזה פוזיטיביזם ואולי משפט טבעי, יש לזה כל מיני היבטים, ואני אנסה להתמקד בהיבט מסוים שלהם. אחד ההיבטים המרכזיים של הגישה שנקראת פוזיטיביזם, זה שהיא תופסת שמערכת המשפט בעצם איזשהו סט של כללים, שתפקידו של השופט, נוצרים נגיד על ידי המחוקק, תפקידו של השופט לגזור מהכללים האלה את התשובה המשפטית הנכונה למקרה שבא לפניו. כאשר השופט בעצם אמור לעשות שימוש אך ורק בכללי גזירה לוגיים. זאת אומרת, יש לנו סט של כללים שנותן לנו המחוקק, השופט אמור להפעיל על סט ההנחות או העקרונות האלה, הנתונים האלה, אוסף של כללי גזירה לוגיים, ולהוציא את המסקנה הרלוונטית למקרה שבא לפניו. כנגד זה ישנה תפיסה אחרת, זה לא בדיוק משפט הטבע בעצם, ההנגדה הזאת לפוזיטיביזם אפשר אולי לקרוא לזה יותר, מה שנקרא תפיסה קזואיסטית. תפיסה קזואיסטית זה תפיסה שרואה את ההיסק המשפטי באופן שונה. אתה לא אמור לקחת את העקרונות שקבע המחוקק, את החוקים, כאיזשהם הנחות שמהן אתה גוזר בכלים לוגיים את המסקנה, אלא אתה אמור להשתמש במקרים תקדימים, מקרים קודמים, ולעשות אנלוגיות למקרה שבא בפניך. כאשר אחד המאפיינים המרכזיים להבדל בין שתי התפיסות האלה, זה בשאלה באיזה כלים אני משתמש. התפיסה הפוזיטיביסטית אומרת שאני משתמש בכלים דדוקטיביים, זאת אומרת, בכלים שהם כללי גזירה לוגיים קשיחים, כן, כמו כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. מסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות, זה בעצם היסק לוגי תקף, אוקיי? זה דדוקציה. לעומת זאת, במערכות משפט קזואיסטיות, בתפיסות קזואיסטיות של המשפט, אנחנו משתמשים בכלים רכים יותר, כלים שהם אנלוגיה בין מקרה למקרה, ולא גזירה של מקרה פרטי מתוך חוק כללי. אז יש לנו מקרה אחד, ואנחנו מנסים לראות איזה מהמקרים או מהתקדימים עסקו במקרים שדומים לו, ולנסות להסיק את המסקנה מהמקרים הקודמים במקרה שלפנינו. כמובן שזה המון השלכות, השאלה מי קובע בעצם את העקרונות שעל פיהם אני מכריע את הדין, המחוקק או, 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 או הרכבים קודמים, שבתי משפט קודמים. שאם אני מסתמך על החוק החרוט, כן, החקוק, או שאני משתמש בתקדימים שנקבעו על ידי בתי משפט קודמים, ואני בעצם עושה אנלוגיות מול המקרים שהם עסקו בהם. אני מביא את הדברים האלה בתור רקע, כי בעצם השאלה שבה רציתי לעסוק פה, זה בדיוק השאלה הזאת, אבל ביחס להלכה. האם ההלכה, או פוסק ההלכה, בעצם מה שהוא אמור לעשות זה לקחת איזשהו סט של כללים, יש לנו עקרונות הלכתיים בסיסיים, דיני דורייתא, דיני דרבנן, השולחן ערוך נגיד כאיזושהי מטאפורה שמסמנת את אוסף העקרונות המחייבים, ומה שאמור לעשות הפוסק זה לקחת את אוסף העקרונות האלה, להפעיל עליהם כללי גזירה לוגיים ולגזור מהם את התשובה לשאלה שבאה בפניו. זאת בעצם איזושהי תפיסה שההלכה היא איזשהו אוסף של כללים קשיחים, והפוסק אמור לעבוד עם כלי גזירה לוגיים, וזהו. כן, זה המשפט הגרמני, אני חושב, נוטה יותר לכיוון הזה, המשפט הבריטי זה הדוגמה המובהקת אולי לתפיסה הקזואיסטית, לתפיסה שמסתמכת על תקדימים ועל מקרים. אז גם בהקשר ההלכתי, כמו שאמרתי קודם, יש, עולה בעצם אותה שאלה, ואני חושב שככל שאנחנו מתרחקים או מתקרבים יותר לזמננו, ככל שאנחנו יותר מאוחרים בהיסטוריה, הולכת ומשתלטת יותר התפיסה הפוזיטיביסטית גם בהלכה. זאת אומרת, ההלכה רואה את עצמה, גם פוסקי ההלכה וגם אלה שלומדים את ההלכה, רואים את עצמם יותר ויותר כאנשים שבעצם תפקידם זה להפעיל כללי גזירה לוגיים על תקדימים. התקדימים מחייבים, אני צריך לראות מה הם אומרים למקרה שבא לפניי. יש פחות ופחות מרחב תמרון לפוסק כדי לשחק עם, 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 עם דרכי חשיבה רכות יותר. כן, אנלוגיות, לראות האם הכללים שייכים לפה או לא שייכים לפה, להרחיב אותם באיזושהי צורה. כמובן שעושים את זה, אני משתמש פה בניסוחים מאוד קיצוניים ודיכוטומיים, ברור שעושים את זה, אבל המינונים הולכים ופוחתים. זאת אומרת, התפיסה היא שיותר ויותר אנחנו נהיים מתמטיקנים ולוגיקנים. בעוד שכשמסתכלים בכתבי האחרונים ואחרי זה אחורה לראשונים ולגאונים ולגמרא, כמובן למשנה שלא לדבר, אנחנו יותר ויותר פוגשים את המערכת בצורה קזואיסטית, לא בצורה של מערכת כללים, אלא בצורה של מקרים כאלה, אחרים, עושים אנלוגיה כזאת, אנלוגיה אחרת, מעט מאוד כללים קשיחים תמצאו במשנה. בגמרא קצת יותר, גם כן לא הרבה, בדרך כלל הדיון הוא על מקרים, היה מקרה כזה, זה הדין, מקרה כזה, זה הדין. מה אני עושה במקרה אחר? אין לי כלל. אני צריך למצוא מהו המקרה שדומה, ולנסות לעשות אנלוגיות, ולהסיק מסקנה למקרה שבא לפניי. זה מה שהיה בעבר. עם הזמן, אנחנו נעשים יותר ויותר מתמטיקאים, כן? יותר ויותר בעצם אנחנו מפעילים כללים לוגיים וניתוח לוגי, על התקדימים או על הכללים שקיבלנו מרבותינו, אנחנו רואים את זה ככללים בעצם, לא תמיד קיבלנו מהם כללים, אבל אנחנו רואים את זה ככללים, ומבחינתנו, כאילו התפקיד הולך ומצטמצם בעצם להיות איזשהו סוג של מחשב, כן? לעשות את ההיסק הרלוונטי למקרה שבא לפניי, כשההנחה היא שבעצם הכל נמצא כבר במקורות, ומה שלא נמצא שם לא רלוונטי, לא שהכל נמצא במקורות, אלא מה שנמצא במקורות זה ההלכה, מה שמעבר לכללים, מה שאין לכללים מה לומר עליו, אולי יש דברים כאלה, אבל זה לא מעניין, זה לא שייך להלכה. אני... תרשו לי לא להתייחס לצ'אטים פה, כי אחרת אני מתפזר, אז אם תהיינה שאלות, אני אקדיש כמה דקות אחרי השיעור, ואשתדל לענות עליהן, בסדר? אז זה בעצם הדיון. עכשיו, הדיון הזה, כמו שאמרתי, קיים גם בעולם המשפטי, וגם, אני חושב, ראוי להעלות אותו בעולם ההלכתי. פחות... מדברים עליו שם במפורש, למרות שכמובן במובלה אפשר לראות אותו בכל מיני מקומות, אבל פחות הוא נמצא על השולחן בהקשר ההלכתי. ואני רוצה קצת לדון לגביו בהקשר הכללי, וכמובן גם ביחס להקשר ההלכתי. עכשיו, כדי לדון בו ברצינות, צריך קצת להבין מה זה כללים, איך נוצרים כללים, מה המשמעות שלהם, מה היחס שלהם לפרטים. שוב פעם, על זה אפשר לדבר הרבה, אני עושה את הכל היום טלגרפית, כי אני מנסה לחסות נושא רחב בזמן יחסית קצר. אני אתחיל אולי עם טיעון של לודוויג ויטגנשטיין. זה היה אחד, עכשיו אולי בעיני רבים, כגדול הפילוסופים של המאה ה-20, והוא טען בעצם, נקרא, הטיעון הזה נקרא בעולם הפילוסופי, following a rule. זאת אומרת, מה פירוש לעקוב אחרי כלל? אז איך זה עובד? אז אומר, לודוויג ויטגנשטיין אומר ככה, נניח שיש לכם בחינה פסיכומטרית, ונותנים לכם שלושה מספרים, 3, 5 ו-7, ואומרים לכם, מה הבא בתור? כן? שאלות קלאסיות לבחינה פסיכומטרית, שואלים, מה המספר הבא בתור? אז אני חושב שהדבר הראשון שקופץ לראש, אני מניח שיהיה מספר 9. 3, 5, 7, 9, כן, בסדרה חשבונית בהפרש של 2. אבל כמובן זה לא הכרחי, זה יכול להיות למשל גם 11. כי 3, 5 ו-7 הם שלושתם ראשוניים, נכון? הראשוני, 9 הוא לא ראשוני, הראשוני הבא הוא 11. נכון? עכשיו, זה רק שתי דוגמאות. למעשה, אני יכול להוכיח מאוד בקלות, שכל מספר שתרצו לשים במקום הרביעי, אני יכול להוכיח שהוא מספר מתאים. תרצו מינוס 5 3/4, לשים שמה בתור המספר הבא, אין שום בעיה. אני בונה לכם כלל, שה-n שווה 1 שלו נותנת 3, n שווה 2 שלו נותנת 5, n שווה 3 שלו נותנת 7, n שווה 4 נותנת מינוס 5 3/4. אין שום בעיה, זה 4 משוואות עם 4 נעלמים, אתם יכולים למצוא את 4 המקדמים, ולבנות את הכלל הזה. אפשר לבנות כלל אד הוק, לכל מספר שתשימו במקום הרביעי. או במילים אחרות אפשר להצדיק כל המשך לסדרה. אז עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה המשמעות של מי שהצליח בפסיכומטרי? מי שענה נכון בפסיכומטרי, האם הוא יותר חכם מאחרים? לא, ממש לא. הוא רק בסך הכל יותר מתאים ל-common sense, או ל-common wisdom, לא common wisdom, ל-common sense. ל-common sense של האנשים. זאת אומרת, הראש שלו יותר קונפורמי, זה הכל. זאת אומרת, הוא מאוד לא יצירתי. הפסיכומטרי מוודא שלא ייכנסו אנשים יצירתיים מדי לאוניברסיטה, ולכן כל מי שיענה תשובה שהיא לא התשובה הטריוויאלית המתבקשת, יסולק מהזירה, למרות שאני אומר לכם שוב, בכל סדרה כזו, זה לא יוצא מן הכלל, אני יכול להביא לכם עיקרון שמצדיק כל המשך. כל המשך שלא יהיה. אז למה בוחרים דווקא את 9, הוא מקבל את הנקודות בפסיכומטרי? כי הוא קונפורמי, זאת אומרת הוא חושב כמו שאנחנו רוצים שהוא יחשוב. אגב, זה לא כל כך מופרך, כי בסך הכל כשאני מלמד אותו בכיתה, אני מלמד אותו בהנחה של החשיבה הקונפורמית. כך אני מלמד. אם יש מישהו שיבין אותי בצורה אחרת, מה שמבינים אותי בדרך כלל, אז הוא פשוט לא יבין את מה שאני מתכוון ללמד. אז אם אני רוצה לברור לעצמי את התלמידים שיבינו את מה שאני מלמד, אולי זאת באמת הדרך הנכונה לעשות את זה.
רגע, רגע, הרב, אתה אומר כל כך הרבה דברים, עם כל כך הרבה מילים קשות, וחלק מאיתנו חדשות, וכל כך מהר שמאמץ לעקוב אחריך. אז גם אני מבקש שטיפ-טיפה מתינות לטובת הצעירות מדי והזקנות מדי, אבל אני רוצה לשאול רגע, אני שומעת את מה שאתה אומר, ואני שואלת את עצמי, אם זה נובע רק משמרנות של המערכת, עוד שזה כמעט קונספירציה, ברצינות, או האם יש פה כוונת מכוון מודעת לקדם רק את האנשים שישמרו על המערכת?
כמו שאמרתי בדקה האחרונה, לא זה ולא זה. זאת תהיה אפשרות שלישית. אני רוצה לבחור את אותם אנשים שיוכלו ללמוד ממני.
אבל לבחור את אותם אנשים שיוכלו ללמוד ממני, זאת הנחה שאני בעל הידע ובעל היכולות, והכי כדאי זה להמשיך אותי.
זאת ההנחה באוניברסיטה. אם לא, אני הייתי צריך להיות סטודנט, והוא היה צריך להיות מרצה.
לא, וההנחה היא שמורה, בעיניי, מורה בעל שיעור קומה, ירצה למצוא את האנשים שיפרצו דרך מעבר לו.
אבל אני צריך ללמד אותם בשביל זה. ואני לא יכול ללמד אותם אם הם לא מבינים את השפה שבה אני מדבר. אחרי זה, השאלה איך לדאוג ליצירתיות, שאלה מצוינת. אני אתן לך דוגמה. אני רוצה ללמד, דוגמה של ויטגנשטיין עצמו, אני רוצה ללמד ילד לספור, אוקיי? עכשיו אני אומר לו, תראה, בוא אני אלמד אותך לספור, 1, 2, 3, 4, 5, בשיטה עשרונית, כן? 9, 10, ואז זה עוד פעם, 11, 12, 13, 19, 20, 30, 100, וכן הלאה, כן? וכולי. אני מגיע עד 1,000, כמה אני יכול להמשיך איתו? אין כוח. מכאן בעלה תבין לבד את ההמשך, נכון? תמיד למידה כזאת מסתיימת בווכולי. זאת אומרת, 1, 2, 3, 9, 10, 20, 100, 1,000 וכולי. עכשיו, תחשבי על הבן אדם, שהראש שלו בנוי אחרת משלי, לא פחות חכם, אבל אחרת. הוא לא יבין מה זה וכולי הזה. אני שואל, גמרנו לספור עד 1,000, אני שואל אותו מה המספר הבא, הוא יגיד לי מינוס 1,754. עכשיו, הוא יכול להצדיק את זה. שמ-1 עד 1,000 זה ככה, והבא בתור זה מינוס 1,754. אני לא אצליח בחיים ללמד אחד כזה לספור.
אבל בעצם אם אני מבינה אותך, אז אתה אומר מראש, בהגדרה, שמערכות חינוך תפספסנה חלק חשוב מהאנשים, נכון? שיצטרכו להתפתח באופן אחר, לא דרך המערכת.
נכון, נכון.
כל מי שלא התקבלה לחוג שהיא רצתה, אז זרקתי לכם את הכדור למגרש.
כן? לא, זה חד משמעית נכון. זאת אומרת, צריך, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא, אני לא תולה, זה לא בקונספירציה, ולא בגאווה, ולא באיזה מניעים רעים. זה ההכרח, ההכרח לא יגונה. אני לא יכול לקבל לכיתה שלי מישהו שלא יבין את מה שאני מלמד, אין טעם. פשוט אין טעם. וכל דבר שאני מלמד, וזה מה שטוען ויטגנשטיין, זאת השורה התחתונה. ויטגנשטיין טוען שתמיד כאשר אני מלמד כלל כלשהו, אפילו במתמטיקה, התחום הכי לוגי, הכי עם כללים, הכי פוזיטיביסטי שיש עלי אדמות, כן? אפילו שם, איך אני מלמד את הכלל? תמיד דרך דוגמאות שמסתיימות בווכולי. אני מביא לו דוגמה, ודע לך שהכלל הזה עובד לפי הדוגמאות האלה, ותבין לבד איך להמשיך. אבל אם הוא ימשיך את זה באופן שלא אליו התכוונתי, אז הוא לא קלט את הכלל. אני לא אצליח ללמד אותו את הכללים. אני משתמש בדוגמאות ולא מצליח ללמד אותו את הכללים. ולכן אין ברירה אלא לסנן את האנשים באופן כזה שמדברים את השפה שבה אני מלמד. ולקוות שהאנשים האלה, למרות שמדברים את אותה שפה שלי, הם יהיו יצירתיים ויוכלו אחרי זה לפרוץ בכיוונים שלהם. אבל מישהו שהוא עד כדי כך שונה ממני, שהוא אפילו לא מדבר את השפה שלי, אז הוא יצטרך ללמוד אחרת ממני, הוא לא יוכל ללמוד, אין מה לעשות.
אני למשל, אם הייתי שר החינוך, וכרגע זה לא לפרק, הייתי מנסה לחשוב איך אפשר ליצור איזה שהם אפיקים, או איזה שהם במות, או איזה שהם פלטפורמות, שאנשים שלא ישתלבו במערכת הזאת, בכל אופן יצליחו באיזשהו מקום, כן, להשמיע את דעתם ולהתקדם קדימה.
אחת הבעיות בעניין הזה זה שברוב המקרים, רוב האנשים כן חושבים באופן דומה. זאת אומרת לאנשים, את מלמדת את האנשים את המתמטיקה, בסוף הם קולטים את הכללים. מי יותר, מי פחות, אבל קולטים את הכללים. לכן, לשמחתנו, אם כי יש לזה מחירים, יש אצל האנשים דפוסים דומים. אנחנו כן מדברים בשפה דומה. עכשיו, נכון שאנחנו מפספסים פה ושם אנשים, שהם חושבים אחרת לגמרי, והם לא יותר טיפשים, הם פשוט חושבים אחרת. ואין, לא נצליח ללמד אותם, אין מה לעשות, אבל אין מה לעשות, אני לא יודע. אם שר החינוך ינסה להצמיד מורה לכל תלמיד כזה, יצטרך להחזיק את כל שאר האוכלוסייה בתור מורים. זאת אומרת, זה יהיה בעייתי, אני לא רואה פתרון ברקע. אין ברירה, נגזר עלינו לפספס כל מיני חבר'ה כאלה, ואני חושב שמדובר במיעוט יחסית קטן, אבל יש מיעוט כזה, כן? יש מה לעשות. אגב, חלק מהטענות, נגיד, הפמיניסטיות, חלקן אפילו פמיניזם הרדיקלי, בעצם טוענת אותה טענה ביחס לשפה גברית ושפה נשית.
בטוח.
תחומים שהתפתחו, גם בהלכה אגב, אם אני חוזר להלכה, תחומים שהתפתחו על ידי חשיבה גברית, יכול להיות שאישה שחושבת קצת אחרת, היא לא בהכרח יותר טיפשה אם היא לא מבינה את זה, או לא מסיקה את המסקנות שהגברים מסיקים, אלא היא חושבת אחרת, ומי אמר שהיא טועה, אולי אני טועה. ואז בעצם זה, מצד אחד זה נכון, מצד שני אין לי איך ללמד אותה. אומר כמובן באופן, באופן קיצוני, כי אפשר, יש מה שנקרא מיזוג האופקים, כן, של גד אמר, ומנואיטיקה, ומדברים על זה, איך בכל זאת אפשר למזג אופקים בין כותב לקורא, או בין יוצר לצרכן של יצירה וכדומה, אבל באופן עקרוני, כן, יש פה בעיה.
אבל אם אמרה, אני אגידה כל מילה, ואני לא רוצה להשתלט על השיח, אבל אם נצליח להכניס לתודעה של המורים, שהם יצאו קצת מעמדת היודע כל, למרות שהם יודעים הרבה יותר, ויהיו קשובים יותר לאנשים שבואו, אז אולי יצמח עוד משהו.
אני כבר אופטימית שהמורים יודעים הרבה יותר, אני שמח, אני לא תמיד אופטימי כל כך. בבית, נדמה לי שיש שם כמה בעיות עוד הרבה יותר קשות מאשר הבעיה הזאת. אנחנו עוד תקועים עם ללמד את החבר'ה שכן חושבים כמו המורה. עד שנגיע ללמד את החבר'ה שלא חושבים כמו המורה, נדמה לי שאנחנו באמת מצבנו טוב. זאת אני מדבר על פספוס של ה-90% שכן יכולים ללמוד אצלו, לא של ה-10% שלא יכולים.
הרב,
את
צהריים...
אפשר להמשיך, אוסנת, אפשר להמשיך את השיעור בבקשה, אוסנת?
בדיוק מה שאמרתי לו כעת, וזה היה כדי להעביר דברים לאנשים שהיו צריכים עברה. אני הייתה מאוד מיומנת, יש הרבה אנשים שזה חדש להם.
בסדר, אבל זה באמת נושא הצדדי, אז בואו נתקדם קצת. בעצם הטענה היא שהכללים נוצרים אצל האנשים מתוך דוגמאות. גם הדידקטיקה של למידת כללים מבוססת על דוגמאות. אני מראה לאנשים דוגמאות, ומתוך זה אני מקווה שהם יפיקו את הכלל הרלוונטי. אבל, כמו שאמרתי, אף פעם אין ערובה לזה שהם באמת הפיקו את הכלל הנכון. תמיד יכול להיות שכשהם הכלילו, הם הכלילו את זה באופן שונה משלי. יש דוגמאות לדברים האלה גם בהקשר של פילוסופיה של המדע. אני אתן אולי עוד מבט בפילוסופיה של המדע לפני שאני אכנס קצת יותר להלכה. יש ספר של היסטוריון בשם קאר, היסטוריון בריטי, תחילת המאה ה-20, בשם קאר שנקרא מהי היסטוריה. ושם, בספר הזה, הוא עוסק במתודולוגיה של המחקר ההיסטורי. הוא מביא מפרנסיס בייקון בעצם, פרנסיס בייקון, בסוף של המאה ה-16, שבעצם בנה את הלוגיקה האינדוקטיבית שלפי העובד המדע. והוא אומר, איך אנחנו בעצם בונים תיאוריה מדעית, אנחנו אוספים עובדות, מנתחים אותן, מנסים להכליל אותן, וככה יוצרים תיאוריה מדעית, באינדוקציה מתוך הדוגמאות שבהן צפינו. אומר ההיסטוריון קאר, זה לא יכול להיות נכון. למרות שככה בדרך כלל תשאלו גם אנשי מדע, זה מה שהם יגידו לכם גם היום, אבל זה פשוט לא יכול להיות נכון. למה? תחשבו למשל, הוא מדבר על תיאוריה היסטורית, אבל זה נכון בכל תחומי המדע. תיאוריה היסטורית, למשל, עד כמה שהיסטוריה זה מדע, לא בטוח לי זה מדע, לא משנה, זה נכון בכל מחקר אקדמי. למה? כי תחשבו למשל על מישהו שרוצה לחקור למה נפוליאון הפסיד בקרב ווטרלו. אוקיי? אז מה הוא אמור לעשות לפי פרנסיס בייקון? לאסוף את העובדות, לנתח אותם, להבין אותם, להכליל אותם באיזושהי מסקנה כללית, ואז יש לו איזשהו הסבר כולל למה נפוליאון הפסיד, ואולי זה ישים גם לקרבות אחרים. אפשר ללמוד מזה דברים, איך לנצח בקרבות אחרים. בואו ננסה לחשוב עכשיו, שאנחנו היסטוריונים שניגשים למחקר הזה, ורוצים לאסוף את העובדות. איזה עובדות אנחנו אמורים לאסוף? מה הגובה הממוצע של חייליו של נפוליאון מול הוולינגטון ובליכר? מה היה שמו של השליש, של הגדוד הרביעי? באיזה שעה זרחה השמש? יש להם ספור עובדות. איך אני יודע איזה עובדות לאסוף? תגידו לי, מה זאת אומרת? העובדות הרלוונטיות, שעובדות שהן לא רלוונטיות. מה שמה של אמא של המצפית? זה לא נראה רלוונטי, נכון? אבל מה המורל של החיילים? זה כן נשמע רלוונטי, או מה הציוד, הנשק שיש לשני הצדדים, זה נראה רלוונטי. למה זה נראה לנו רלוונטי? כל עוד אין לנו את התיאוריה שאומרת לנו מה הם הפרמטרים החשובים לניצחון בקרב, חשבו שאין לי את התיאוריה, אני עוד לא יודע כלום. זה הקרב הראשון שפגשתי, אוקיי? אז אין לי דרך לדעת מי הן העובדות הרלוונטיות ומי עובדות לא רלוונטיות. כל ההנחות האלה, כשאני אוסף עובדות רלוונטיות, הרלוונטיות של העובדות היא תלוית תיאוריה. זאת אומרת, אם התיאוריה היא שצריך ציוד יותר טוב כדי לנצח בקרב, וטווח יותר ארוך לתותחים, או לא יודע בדיוק מה, אז אני יכול עכשיו לשאול את עצמי, אוקיי, למי היו תותחים יותר ארוכי טווח? אבל כל עוד אני לא יודע את התיאוריה, אני הרי רוצה להגיע לתיאוריה, אני אוסף עובדות כדי להגיע לתיאוריה. איך אני יודע איזה עובדות לאסוף? חושב שאני לא יודע כלום לגבי התיאוריה, כן? כמובן זה ניסוח קיצוני, אבל לא יודע שום דבר על מה שולט, על מה הפרמטרים השולטים על ניצחון או הפסד בקרב. לא יודע כלום, אני מתחיל את המחקר מאפס. אין שום דרך לקבוע איזה עובדה היא רלוונטית. יש אין ספור עובדות. אז איך אני יודע איזה עובדות לאסוף, ועל בסיס איזה עובדות לקבוע את ההכללה שלי? ברור שאני מגיע לאיסוף העובדות כבר עם איזשהו רעיון כללי, גמיש, עמום, אבל איזשהו רעיון, איזשהם כיוונים, מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. אחרת, אין שום דרך למיין את העובדות לרלוונטיות ולא רלוונטיות. אז זה אומר בעצם שאני לא מתחיל מהעובדות ומסיים בתיאוריה, אני מתחיל בתיאוריה עמומה, גמישה, מאוד לא חד משמעית, אוסף עובדות, בודק שוב פעם את התיאוריה, משפץ אותה, טיקולציה, מה שנקרא, שכלול, אחרי זה אני חוזר לעובדות, אוסף עוד עובדות, חוזר לתיאוריה, רצו ושוב כזה, עד שאיכשהו אני מגיע לתיאוריה שעומדת במבחנים של כל העובדות וכל הקרבות השונים שאני יכול אחרי זה לבדוק ולראות האם הם מתאימים לתיאוריה שלי. זה אומר שאני לא מתחיל מהדוגמאות ומסיים בכלל, אלא יש פה מהלך מורכב יותר. המתחיל מאיזושהי תפיסה אינטואיטיבית של הכלל. ואז אוסף דוגמאות לפי התפיסה האינטואיטיבית הזאת, ואז חוזר חזרה ובודק את התפיסה האינטואיטיבית הזאת, היא עובדת, היא לא עובדת, משכלל אותה, חוזר חזרה לתחום העובדות, בודק את עצמי שוב פעם על העובדות, חוזר עוד פעם. זאת אומרת, האמון הגדול שיש לנו בכללים, הוא כמובן לא מוצדק, כי הכללים הם תוצאה של הכללה על בסיס עובדות. אבל מצד שני, זה לא נכון שאני מתחיל מהעובדות ומסיים בכללים. לא ברור פה מה קדם הביצה או התרנגולת, אבל יש פה איזשהו מהלך מהעובדות לכללים, מהכללים לעובדות, וחוזר חלילה כל הזמן. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני אנסח את זה באופן כללי יותר, ויש לזה עוד דוגמאות בתולדות המדע, אם אני אנסח את זה בצורה כללית יותר, אז אני אומר, בצורה של כלל, כן? אז אני אומר שבעצם, כשאתה פוזיטיביסט שחושב שאנחנו בעצם עובדים על סמך כללים, אתה חי באשליה. זה לא שאלה של מה נכון לעשות. השאלה היא מה אפשר לעשות. אין שום דרך לייצר מערכת פוזיטיביסטית תאורה. אין חיה כזו. זאת אשליה של כל מיני יקס שחושבים שכל דבר הוא מדע. והמשפט הוא מדע והכל הוא מדע, זה שטויות. אין דבר כזה, אין דרך לייצר מערכת פוזיטיביסטית. למה? א', בגלל שהכללים מתחילים לפני העובדות באופן עמום, חוץ מזה, בלי העובדות, הכללים הם לא נכונים או לא מלאים, אני צריך את הדוגמאות כדי לייצר את הכללים, ואני אף פעם לא יכול לדעת שהגעתי אל הניסוח המדויק והמלא של הכלל. אני תמיד במשחק של העובדות מול הכלל. אם אני אשם את הכלל על העובדות, יכול שאני מיישם אותו בצורתו הלא שלמה והלא מדויקת. אולי דווקא העובדה שאני מדבר עליה שייכת לאותן עובדות שהכלל במצבו הנוכחי עדיין לא מסביר אותן, צריך לשכלל אותו עוד יותר כדי להסביר אותן. אותו דבר אגב קורה בהלכה. כשאני מייצר כלל הלכתי, כן? מצוות עשה שזמן גרמה נשים פטורות. איך אני יודע את זה? כי אני מכיר כל מיני כללים, דוגמאות, סליחה, כל מיני דוגמאות של מצוות של נשים פטורות. אני שואל את עצמי, מה משותף לכל הדוגמאות האלה? הם כולם תלויות בזמן. אז כנראה שכל מצוות עשה שזמן גרמה נשים פטורות. אבל זה לא בדיוק ככה, כי אולי יש מכנה משותף אחר לאוסף הדוגמאות הזה. בטוח שיש. יש מלא מכנים משותפים לכל הדוגמאות, זה הכלל של following the rule, של ויטגנשטיין. כל אוסף של דוגמאות אפשר להכליל אותו באינסוף צורות. יש איזו הוכחה מתמטית, אגב, למשפט הזה. כל אוסף של דוגמאות אפשר להכליל אותו באינסוף צורות. אז זה אומר שבעצם, כל אוסף של דוגמאות, גם בהלכה, יכולתי למצוא איזשהו כלל שחורז את כולן, יכולת למצוא אינסוף כללים שחורזים את כולם, וכל אחד מהכללים האלה היה קובע משהו אחר על המצוות של נשים פטורות. אולי זה כל המצוות שמתחילות באותיות מפי עד תף. המצוות שמתחילות מאלף עד עין, נשים חייבות. גם כלל. לא
נשמע אבל השאלה מה האמת?
מה?
השאלה מה האמת?
אני לא יודע מה האמת, אין לי מושג, אני יודע את
הדוגמאות. יש אמת.
לא יודע, אני יודע את הדוגמאות. אני שואל את עצמי מי הוא הכלל. לא יודע, מתוך הדוגמאות האלה אני יכול להגיע להמון כללים. מה אני אמור לעשות? בעצם להפעיל את השכל הישר שלי, בדיוק כמו שראינו אצל קאר. מה זאת אומרת? איכשהו נראה לי שתלות בזמן אולי יכולה להיות פרמטר רלוונטי. אבל באיזה אות מתחילים לכתוב את המצווה, לא נשמע לי סביר שזה הפרמטר הקובע. אבל שוב, אני כבר מניח פה איזושהי הנחה שקדמה להכללה. נכון? אני לא ניזון רק מהדוגמאות, כי מהדוגמאות כשלעצמן יכולתי להגיע להמון הכללות. אני בוחר הכללה בגלל שיש לי בעצם איזשהם כיוונים ראשונים, מה בכלל בא בחשבון ומה לא. נותן לי איזושהי גבולות גזרה להכללות שלי. אז אפשר לדון, אגב, יבואו הרבה אנשים ויגידו, מי אמר שתלות בזמן היא פרמטר רלוונטי. על פניו זה נשמע, איפה המצאת את זה? למה דבר שתלוי בזמן, נשים תהיינה פטורות? מה הקשר בכלל? נשמע הזוי. למה זה פרמטר רלוונטי? שאלה טובה מאוד. לא בכדי, באמת הבודהה מנסה למצוא איזשהו הסבר שנשים פטורות כי רוצים לפנות אותם לעיסוקיהן בבית וכל מיני דברים כאלה. לא ממש עומד במבחן העובדות ההלכתיות לדעתי, אבל אין פלא שהוא מחפש לפחות. הוא מחפש כי אחרת באמת לא ברור למה חזל בחרו דווקא את העניין הזה. זה כמובן מוביל אנשים אחרים להגיד לא, זאת מסורת מסיני. שזה בעצם הפרמטר החשוב הוא התלות בזמן, כן? שהמצוות בזמן, זה מה שאנשים תלו, זה מסורת מסיני. והלימודים שמביאים בגמרא זה רק הצמחתאות או דרשות צומחות או כל מיני דברים כאלה. ממש לא עומד במבחן העובדות, גם זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. בקיצור, החיים מסובכים. החיים מסובכים פירוש הדבר שמי שחושב שהוא יוכל לעבוד עם כללים ולהגיע לתשובות בדוקות, מדויקות וחד משמעיות, חי באשליה. לא בגלל שזה לא נכון, לא בגלל שצריך להיזהר, בגלל שזה פשוט לא מוגדר, אי אפשר לעשות את זה. אפילו אם תרצה, לא תוכל לעשות את זה. גם מי שחי באשליה שהוא עושה את זה, אני יכול להראות לו שהוא לא עושה את זה. הוא רק חי באשליה שהוא עושה את זה. כי אני אראה לו מאיפה בא הכלל שלו, זה בא ממנו עצמו. אותו כלל עצמו שאני אגיד לשני אנשים, אפילו אחרי שאני כבר אגיד להם את הכלל, הם יישמו אותו בצורות שונות על אותו מקרה. אז זה לא מתמטיקה. אפילו אם אני אתן לך את הכלל, זאת לא מתמטיקה. שזה אין ספור דוגמאות. אני אביא אולי כמה מהן בהמשך. אז לכן, התחושה הזאת כאילו שאפשר, שבכלל יש אופציה פוזיטיביסטית, לא רק בהלכה אגב, אבל בפרט בהלכה, זאת שטות. אין דבר כזה. אין אופציה כזאת. אני אביא לכם אולי דוגמה נחמדה מהשתלשלות של כלי הדרש. כן, המערכת הכי מתמטית שהייתי מצליח להעלות בדעתי, יש לנו סדרה של 13 כללי דרש. אמר רבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, 13 כללים, ממש ארסנל לוגי, מוגדר, מדויק עד הסוף, אפשר לעשות בו שימוש בעסקים מדרשיים מהתורה. אוקיי? נהדר. עכשיו בואו נראה איך העסק הזה עובד. אז בואו תסתכלו על הגמרא, במסכת פסחים, בדף כ"ב. אפשר ללמוד ממנה המון דברים, אבל ניגע בה. הגמרא שם דנה בשאלה מה לומדים מעט בשרו. משנה לגבי, לגבי שור שנגח, לא חשוב כרגע העניין. אז לומדים עט התפל לבשרו, ולדות, דמי ולדות ואור וכל מיני דברים שהם תפלים בשור, הם לא הוא עצמו, אוקיי? אומרת הגמרא, ואידך עט לא דריש. כן? יש טענה שאת המילה עט בתורה הוא לא דורש. זאת אומרת, אחד בא מרבה מהמילה עט משהו, מה שתפל לבשרו, עט בשרו, זה בא לרבות את מה שתפל לבשרו, והשני את המילה עט לא דורש. היא כתוב עט, היא כתוב עט. אומרת הגמרא כדתניא, זה הקטע החשוב לענייננו, כדתניא. שמעון האמסוני, ואמר לה, נחמיה האמסוני, היה דורש כל עטים שבתורה, כן? כל מילת עט בתורה הוא היה דורש. מה מרבה ממנה משהו? כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירה, פירש. הוא לא מצא מה לדרוש מהמילה עת בפסוק, עת השם אלוקיך תירה. למה לא? אני מניח שזה בגלל ש... מה אפשר לרבות באופן שיהיה דומה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכמו שיראים מהקדוש ברוך הוא, צריך גם לראות ממנו. כן, אל מי תדמיוני וישווה. אי אפשר להשוות שום דבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, טוב, פה אני לא מוצא מה לרבות, המילה הזאת פירש. הוא אומר, אז כנראה לא צריך לדרוש את המילים עת. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהן? בקיצור, הם אומרים לו, אתה לא עושה פה החלטה מקומית, שמהפסוק הזה אתה לא דורש שום דבר. אם הפסוק הזה אתה לא דורש שום דבר, בעצם זה אומר שהכלל, שכל מילת עת תמיד באה לרבות, הוא לא נכון. ממילא גם בפסוקים האחרים שריבית משהו מהמילה עת, צריך לוותר על זה. ובאמת הוא אמר להם, אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. אבל להם נכון, אתם צודקים. כל הדרשות שלימדתי אתכם עד עכשיו, מכל מילות עת שבתורה, תזרקו אותם לפח, לא נכון. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירה, לרבות תלמידי חכמים. רבי עקיבא בעצם אומר, נכון שאי אפשר לדמות שום אבל הקדוש ברוך הוא, אני בוחר את מה שהכי פחות לא דומה. תלמידי חכמים זה הכי פחות לא דומה, והרי צריך לרבות משהו מהמילה עת, אז צריך לרבות תלמידי חכמים. מכאן לומדים את העניין של מורה תלמידי חכמים. אבל שימו לב מה קורה פה. בעצם יש לנו כלל שהמילה עת באה לרבות. כלל בבית המדרש של דבי רבי עקיבא, כלל שהמילה עת תמיד באה לרבות משהו. שמעון האמסוני בודק את זה על המקרים השונים ודורש, כמובן הוא מיישם את זה, הוא פוזיטיביסט. הוא מיישם את זה על כל מילה ומילה בתורה, איפה שכתוב עת, הוא מרבה. זה יישום של הכלל הגורף שכל מילת עת באה לרבות. כמובן יש פה עדיין שאלה גם את מה לרבות. זה הכלל לא אומר לנו. וכאן כמובן יש דרגת חופש לדרשן. אבל נעזוב את זה, נניח כרגע שאני מתעלם מהאספקט הזה. פתאום הוא נתקל בדוגמה נגדית. מה הוא אומר? לכאורה הייתי אומר, טוב, הוא נשאר בצריך עיון ועובר הלאה, אבל את הדרשות הקודמות הוא כמובן נשאר איתן. מה, בגלל שיש לך דוגמה נגדית אתה זורק את הכלל? התשובה היא כן. יש לי דוגמה נגדית, אני זורק את הכלל. למה? כי הכלל נבנה מהדוגמאות, זה לא כלל שבא מסיני. זה כלל שנבנה מהדוגמאות. ואם הוא לא מתאים לכל הדוגמאות, כנראה שהכלל הזה לא נכון, כן, העיקרון של פופר. שתיאוריה שמופרכת בניסוי, צריך לזרוק אותה לפח. תיאוריה ניתנת, אפשר להעמיד אותה לניסוי, כדי לנסות להפריך אותה. אם היא לא עומדת במבחן, צריך לזרוק אותה לפח, להחליף אותה בתיאוריה אחרת. אותו דבר, עשה שמעון האמסוני, הוא בנה תיאוריה שהמילים את באו לרבות, עבד לו מצוין בהרבה מאוד פסוקים, אבל הוא התקל בפסוק אחד שהפריך את התיאוריה, אז הוא ויתר עליה. אז בא רבי עקיבא ואומר לו, לא, אני לא מוותר עליה, למה לא? כי יש לי אמון בתיאוריה הזאת, ולכן אתה צודק שפה זה דוחק לרבות משהו ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל כדי להציל את הכלל הזה, אני מוכן לאמץ דרשה דחוקה. אוקיי? מה זה בעצם אומר? שהתנאים נחלקו פה, האם יש כלל כזה שמעט תמיד מרבים משהו, או שאין כלל כזה? על בסיס מה, איך מתנהל הוויכוח הזה? ממש כמו ויכוח מדעי. מול דוגמאות. שמעון האמסוני הביא דוגמה נגדית שמפריחה את הכלל, רבי עקיבא מצא איזשהו תירוץ שמשאיר את הכלל. אבל רבי עקיבא לא היה מוצא, יכול להיות שגם הוא היה מוותר על הכלל הזה. למה? אם הכלל הזה היה יורד מסיני, והיינו מקבלים מהקדוש ברוך הוא תמיד המילה עת באה לרבות, אז אין ספק שהם היו נשארים עם הכלל הזה, גם אם לא היו מוצאים מה לדרוש בפסוק הזה. יש כלל כזה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יודע מה לדרוש, טוב, לא יודע מה לדרוש, לא הייתי זורק את הכלל שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. פה יש אינדיקציה ברורה לזה, שאת הכלל הזה לא קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, את הכלל הזה בנינו בעצמנו. זאת אומרת, כללי הדרש, במקרה הזה זה לא אחד מ-13 הכללים של רבי ישמעאל, זה כלל של דבר רבי עקיבא, זה ריבוי מהמילה עת, זה אחד מהכללים של רבי עקיבא, אבל לא חשוב, זה נכון לכל מערכת הכללים, הכללים האלה נבנו על ידי חכמים לאור דוגמאות, ולכן יש להם משמעות מאוד מוגבלת, ויש דוגמאות שבהן זה לא יעבוד, אז לא בטוח שאני צריך להידחק, יכול להיות שצריך לוותר על הכלל, תגיד הכלל הזה לא נכון, לפחות בדוגמה הזאת הוא לא עובד, אז אני לא אעשה אותו לדוגמה הזאת, אני לא אעשה את הקרחץ הזה שמציע רבי עקיבא לעשות כאן, לא, אם זה לא מתאים וזה נראה לי דחוק, אז אני לא אעשה את זה, כי מי אמר שהכלל הזה בכלל נכון? איפה בכלל הדבר הזה מתחיל? יש גמרא בתמורה, גופה אמר רבי יהודה אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתקחו בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל, כן? תשאל בשמיים, מה עם ההלכות האלה? איבדנו אותם, כן? בימי אבלו של משה, גדול הדור נפטר, כולם באבל. כולם באבל, אבל אסור לו ללמוד תורה. תראים, הם מבקים את משה 30 יום, אז 30 יום כל עם ישראל לא לומד תורה. אין פלא שהרבה הלכות השתקחו. תזכרו שההלכות אז לא היו כתובות, הם עברו בעל פה. מ-30 יום כל עם ישראל לא לומד, אין פלא שהרבה מאוד מההלכות השתקחו. עוד פעם, לא בהכרח זה סיפור, זה מפה שהיה, זה כמובן אגדה, אבל היא באה להגיד משהו, אוקיי? אמרו לו ליהושע שאל, אמר להם לא בשמיים. אמרו לו לשמואל שאל, אמר להם, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, כן? נביא לא מוסמך להביא לנו הלכות. אמר רבי יצחק נפחא, הפחתת שמתו בעליה נשתקחה במאבלו של משה, אמרו לפנחס שאל, אמר לי לא בשמיים, אמרו לאלעזר שאל, אמר להם, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. טוב, אחרי זה עם יהושע וכו'. ואז, בסוף כתוב ככה, זה הקטע שחשוב יותר לענייננו. במתנית אינטנה, 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים נשתקחו בימי אבלו של משה. אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירה נותניאל בן כנז מתוך פלפולו, שנאמר, וילכדה נותניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. מה היה שם בעצם? השתקחו 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות, בעצם הלכות שנלמדות ממידות הדרש, ודקדוקי סופרים, לא משנה כרגע, השתקחו. ואת זה החזיר עתניאל בן כנז בפלפולו. למעלה, כשהשתקחו הלכות, לא כתוב שמישהו יחזיר אותם בפלפולו. למה? כי הלכה למשה מסיני, זה פשוט אוסף של הלכות, שהועברו במסורת, אין שום דרך לשחזר אותם. אם שכחת, הלך, עבוד. אין איך לשחזר את זה. מה קורה עם הלכות שנלמדות מגזרות שוות וקלים וחמורים? שנלמדות במידות הדרש. איך עתניאל בן כנז החזיר אותם? התשובה היא, שעתניאל בן כנז, אני חושב שמידות הדרש בכלל לא ניתנו למשה בסיני. למרות שהסכמת כל הראשונים, שמידות הדרש הן הלכה למשה מסיני, וכמעט כל החוקרים טוענים שמידות הדרש הן לא הלכה למשה מסיני, זה דברים שהתפתחו לאורך ההיסטוריה, וגם הושפעו מתרבויות אחרות בסביבה וכדומה, כן, שאול ליברמן יש לו ספר יוונים ויבנות בארץ ישראל, מדבר על זה קצת ועוד. אני חושב ששני הצדדים צודקים פה במובן מסוים. מה זאת אומרת? המידות הדרש לא ניתנו למשה בסיני. מה שניתן למשה בסיני זה אופן הקריאה של הדרש, כמו שפה פשוט. הקדוש ברוך הוא ישב וקרא איתו בדרך מדרשית את הפסוקים, וגם בדרך פשטית. אבל בימי אבלו של משה השתקחו ההלכות, ועם ישראל לא ידע את השפה המדרשית. הוא לא הספיק ללמוד את השפה המדרשית. מה עושים? מתחילים לעבור לדוגמאות שאותן אנחנו כן זוכרים, יש הרבה ששכחנו, ויש הרבה שנשארו. בואו נעבור לדוגמאות שאנחנו כן זוכרים, ובואו ננסה לחלץ מהן כללים. איזה כללים בעצם עומדים בבסיס עולם הדרש? אז פתאום אנחנו מגלים שיש קל וחומר, יש גזירה שווה, יש אותה מילה בשתי פרשיות, אנחנו משווים אותם, יש קל וחומר, קל וחמור, אפשר ללמוד מהקל אל החמור, ועוד כל מיני מידות דרש כאלה. ולאט לאט, עתניאל בן קנז החזיר קצת, לאט לאט לאורך ההיסטוריה נוצרות יותר ויותר מידות דרש. אז מצד אחד צודקים החוקרים שזה נולד לאורך ההיסטוריה. מצד שני צודקים הראשונים שאומרים שזה הלכה למשה מסיני. למה? כי מה שנעשה לאורך ההיסטוריה זאת רק המשגה. אבל צורת הקריאה של המדרש ניתנה למשה בסיני. המעבר לסט של כללים מומשגים ומנוסחים נעשה על ידי חכמים לאורך הדורות. בגלל השכחה הם ניסו לאסוף מתוך הדוגמאות שהם קיבלו, לייצר כללי דרש, ואז נבנו כל מיני מערכות דרש, ולכן יש מחלוקות. ודבר שהוא הלכה למשה מסיני, אומר הרמב״ם, לא נפלה מחלוקת מעולם. אז איך פה יש מחלוקות בעולם הדרש, יש מחלוקות מאוד גדולות בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, מתוך דרש אחרות לגמרי, כלל לאופרטי או ריבוי היומיותי. נפלו מחלוקות בגלל שמידות הדרש, להבדיל מעולם הדרש, הן לא הלכה למשה מסיני. מידות הדרש הן המשגה של חכמים שמנסים להבין את הכללים של השפה הזאת שנקראת שפת הדרש. אגב, כמו בשפה מדוברת. בשפה מדוברת, הכללים הדקדוקיים הם כללים שאנחנו מייצרים אחרי שכבר השפה קיימת. אף אחד לא ישבו מועצת חכמי השפה ובנו מראש סט של כללים דקדוקיים, והשפה נבנתה מתוכם, זה הלך הפוך. השפה התחילה להיווצר באופן טבעי, קהילה של דוברים, והם מדברים ביניהם את השפה. לאט לאט מגיעים אנשים ומנסים לחלץ מתוך אופני הדיבור השונים, איזשהו סט של כללי דקדוק. איך בעצם, על מה השפה הזאת בנויה? ולכן באמת יש הרבה מאוד יוצאים מן הכלל לכללים דקדוקיים. ולמה? כי השפה לא נוצרה מתוך הכללים, הפוך, הכללים נוצרו מתוך הדוגמאות של השפה. ולכן לא תמיד אנחנו מצליחים ליצור כללים שיצליחו לקלוע לכל הדוגמאות, כי הכללים הם לא באמת אמיתיים, הכללים הם בסך הכל כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי להקל עלינו להתמצא באופני הדיבור של השפה. ולכן באמת מי שהוא דובר ילידי, מי שנולד בבית שמדברים את השפה, אז הוא לא משתמש בכללים, הוא לומד את השפה מתוך דוגמאות. אתם רואים אנחנו, איך אנחנו חוזרים לקזואיזם. הוא לומד את השפה מתוך הדוגמאות, ומתוך זה הוא יודע איך מדברים. הוא משתמש בדוגמאות שהוא שמע, הוא מצליח ליישם אותם על דיבורים שאותם הוא לא שמע, דיבורים חדשים. כשהוא כותב שיר, למשל, זה ממש שימוש בצורות שפתיות שהוא לא ראה מעולם. כל מיני דברים, כמה הוא יצירתי, אבל אנחנו כל הזמן משתמשים, כמה שיותר יצירתיים יש יותר כאלה, אבל כל אחד משתמש בשפה גם בהקשרים שהוא לא שמע בעבר. הוא מיישם מהדוגמאות שהוא שמע בעבר על מה שהוא רוצה להגיד עכשיו. אז לכן, גם כשיש כללים, הכללים נוצרים מתוך הדוגמאות. עכשיו, פתאום כשיש כללים, אנחנו מתחילים עכשיו כמי שיוצא מהאולפן ולמד את השפה דרך כללים. הוא לא למד את זה בבית הוריו. הוא צריך כללים, הוא לא יודע להשתמש בצורה קזואיסטית. אז אותו מלמדים בצורה פוזיטיביסטית. מלמדים אותו לפי הכללים. עכשיו, הוא הולך לרחוב, הוא מתחיל לתקן את האנשים על כל צעד ושעל. למה? כשהוא חושב שהכללים האלה מכוננים את השפה, אבל הם לא. הוא טועה בדרך כלל, לא הדוברים ברחוב טועים. בדרך כלל הוא טועה. כשהוא לא יודע שיש הרבה מאוד יוצאים מן הכלל, ומי שמבין את הריתמוס הפשוט, הטבעי של השפה, הוא יודע יותר טוב איך לדבר בכל סיטואציה, מאשר מי שבא עם סט הכללים שהוא למד באולפן. כיוון שגם שפה, כמו כל מערכת אינטלקטואלית, כמו כל מערכת מדעית, כמו כל מערכת משפטית, כמו כמובן גם המערכת ההלכתית, מי שרוצה להשתמש בכללים כדי להוציא את התוצאות באופן פוזיטיביסטי, יתאה בהרבה מאוד מקרים. מי שהולך נגד הכללים, כי האוזן שלו שומעת שפה לא נכון ליישם את הכלל, או לפחות לא באופן הזה, הוא יותר צודק. ולכן המידות הדרש, או כללי השפה, כל אלה הם בסך הכל דוגמאות לכשל הפוזיטיביסטי. הכשל של התפיסה הזאת שחושבת, שאם אני אלך עם סט של כללים מנוסחים ואגזור מהם תשובות בכל סיטואציה שאני מתעניין בה, אני אגיע לתשובות הוודאיות והנכונות. טעות גדולה. כיוון שהכללים שמהם אתה יוצא, הם לא כללים מדויקים. הם קירובים לשפה הדבורה, כן, לשפה המדוברת. במקרה של ההלכה, הם כללים הם קירובים לדרך החשיבה ההלכתית. בדרך החשיבה ההלכתית היא הרבה יותר מבוססת על אינטואיציה מאשר על סט של כללים. יש פה אולי מובאה שהבאתי פה מהרמב"ן, שאומר את זה בצורה מאוד יפה, ציטוט מאוד ידוע, בהקדמת המלחמות, לפירוש שלו לריב.
אבל השאלה אם אין כאלה, אין כללים?
זו שאלה ספקולטיבית שאני לא יודע לענות עליה. מה שאני כן יודע לענות זה שהכללים שבידינו לא מחייבים. כי לא, אני לא יודע אם אלה הכללים הנכונים. אולי יש, אבל אני לא יכול לדעת. אז מבחינתי דה פקטו, מה זה משנה? שאם הבעיה היא אפיסטמית או הבעיה היא מהותית, מה זה מעניין? תכלס, אני לא יכול לתת אמון מלא בכללים שבידיי. תמיד אתה צריך להיות מצד אחד ללכת עם הכללים, מצד שני להיות קשוב לאינטואיציה שלך, להבין האם אתה חושב שנכון ליישם פה את הכללים האלה או לא. אף פעם אל תלך רק עם אחד מהצדדים האלה. אתה תטעה. האומנות ההלכתית זה אומנות התמרון בין העבודה עם הכללים לבין האינטואיציה שאומרת לי איך ומתי ליישם אותם, אם בכלל.
אז איך
פשוטים? מה שהחזוני, סליחה, היה קורה החלק החמישי של השולחן ערוך. יש רק ארבעה חלקים בשולחן ערוך. החלק החמישי של השולחן ערוך זאת אותה אינטואיציה שאומרת לי מתי נכון ליישם את השולחן ערוך ומתי לא. זה בעצם מה שמתכוון לומר. כן, מישהי רצתה להעיר?
כן, אז שיש לי שאלה הלכתית, אני נכנס לפי האינטואיציה?
אז תלוי למי. אינטואיציה של מי? צריך אינטואיציה של מישהו שהוא בקי היטב בעולם ההלכתי, כדי שאני אוכל להאמין. זה כמו, האם הבן אדם שהגיע מארצות הברית לא יודע עברית. עכשיו הוא מגיע לארץ, לימדו אותו באולפן את הכללים. עכשיו, יש לו אינטואיציה שפה לא נכון ליישם את הכללים, הוא רק יצא מהאולפן. את חושבת שהוא צריך ללכת עם הכללים או עם האינטואיציה? ברור שעם הכללים, ברור שעם הכללים, כי אין לו, האינטואיציה שלו מבוססת על כלום. כדי לבנות אינטואיציה, אתה צריך קצת היכרות. אחרי שתהיה לך את אינטואיציה, תפגוש ברחוב, תדבר עם אנשים, תראה מתי חורגים מהכללים ואיך חורגים מהכללים, אז אתה תפתח לאט לאט גם אינטואיציה אצלך. אבל מישהו שאין לו את האינטואיציה הזאת, שלא יתחכך מספיק עם החומר, לא נכון להסתמך על האינטואיציה שלו, או שישאל רב, או שילך עם הכללים, אין מה לעשות. בשביל זה נועדו הכללים. מה שאני מדבר כאן על השילוב הזה בין האינטואיציה לבין הכללים, זה מדבר לאנשי הלכה. לאנשים שיש להם כבר את המיומנות ואת הניסיון, ובנו את האינטואיציה ההלכתית שלהם. נקרא פה קטע מהרמב"ן, הרמב"ן מדבר פה על המגמה שלו כשהוא מגן על הריף. הוא יקרא, כן, הנה. ואל תאמר, ואתה מסתכל בספרי, אל תאמר בלבבך כי כל תשובתי על הרב רבי זרחיה, כן, זה בעל המאור, שהרמב"ן כותב את חיבורו כדי להגן על הריף נגד קושיותיו של בעל המאור. כן, אל תאמר בלבבך כי כל תשובתי על הרב רבי זרחיה ז"ל, כולן בעיניי תשובות ניצחות ומכריחות אותך להודות בהן על פני עיקשותך. ותתפאר בהיותך מספק אחת מהן הלומדיה. אל תחשוב שהתשובות שלי הן בעלות ודאות מתמטית, שזה מוכרח, זה חייב להיות כך, שאתה תהיה חייב להודות לתשובה שלי, כי היא מוחצת. בצד השני של המטבע, אל תתגאה אם אתה מוצא פתאום טיעון שמראה שהתשובה שלי לא הכרחית, יכול להיות שהיא לא צודקת. אתה מספק אחת מהן הלומדיה. או תטריח על דעתך להיכנס בנקב המחת, לדחות מעליך הכרח ראיותיי. אין הדבר כן, זה משפט המפתח, מאוד מפורצם, כי יודע כל לומד תלמודנו, שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברוב קושיות חלוטות, שאין בחוכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורות וניסיוני התכונה. אבל נשים כל מאודינו ודיינו מכל מחלוקת, בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה השמועות, ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות, עם הסכמת השכל הנכון. וזאת תכלית יכולתנו, וכוונת כל חכם וירא האלוהים בחוכמת הגמרא. אין מתמטיקה בגמרא. לא, אין קושיות חלוטות ולא תירוצים חלוטים, תמיד אפשר לדחוק בצורה כזאת, בצורה אחרת. אנחנו מערימים ראיות, אנחנו מנסים לראות מה נכנס יותר בקלות, עם שכל ישר, מה מתאים יותר לסוגיות ומה פחות, וזהו. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. מי שמתעקש תמיד יוכל להראות שאולי אפשר גם להעמיד את הדעה האחרת ולמצוא איזשהו תירוץ דחוק. אבל זאת לא דרכה של הגמרא. דרכה של הגמרא אנחנו מחפשים מה השכל הישר אומר, לא מה המתמטיקה אומר. אם אנחנו נלך עם המתמטיקה, כל אחד יכול להעמיד מבנה מתמטי משלו, אם תאמץ את ההנחות שלך, תעשה את ההכללות שלך, אתה תגיע לזה תוצאה שאתה רוצה. החוכמה המהותית של הגמרא זה דווקא לא החלק המתמטי, אלא דווקא החלק האינטואיטיבי שאומר לי מה make sense ומה לא make sense. כי במתמטיקה כל אחד יכול לעשות. אין בעיה. אני אעמיד לך סט של הנחות, שמהם אני יכול להסביר לך באותות ובמופתים למה הרשב"א צודק. סט של הנחות אחרות שאני אסביר לך באותות ובמופתים למה הרמב"ם צודק. השניהם צודקים, גם אשתו של השופט גם היא צודקת. כולם צודקים. אבל ככה לא מכריעים הלכה. לא מכריעים הלכה עם כללים ועם לוגיקה. מכריעים הלכה עם שכל ישר, מה סביר ומה לא סביר. עכשיו תראו, אני אביא כמה דוגמאות, זה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שתכננתי, אבל אני אביא לכם כמה דוגמאות שאולי אפשר לראות את זה בגמרא עצמה, ובזה אני אסיים. המשנה בתחילת בבא קמא מביאה פה ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמבעה והעבר. לא הרי השור כי הרי המבעה, ולא הרי המבעה כי הרי השור, בקיצור עושים הבחנות ביניהם וכו'. הצד השווה שבהן, אני עברתי לפה לסוף המשנה, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם את השומן הזה במיטב הארץ. זאת אומרת, יש כל מיני אבות נזיקים, כל אחד יש לו מאפיינים מעניינים כאלה ואחרים, כל אחד עם מאפיינים אחרים, שור, בור, אש, קרן, שן, רגל וכדומה. אבל יש צד שווה לכולם, שמה? שדרכם להזיק, ואתה צריך לשמור עליהם, הם המונחה, ולכן אם הם הזיקו, אתה צריך לשלם. אז יש לנו בעצם את הכלל, יש לנו את הדוגמאות, זה אבות הנזיקים, יש לנו את הכלל, המשנה מביאה בסוף את הכלל. עכשיו תראו את הגמרא המדהימה בדף ו' עמוד א'. הצד השווה שבהם, בעיתוי אימי. הגמרא שואלת, הבאת לי ארבע אבות נזיקים עם הדוגמאות, בשביל מה הבאת לי את הכלל שחורז את כולן? זה מיותר, מה זה בא ללמד? עכשיו אני, כשהייתי רואה את זה, אני מורט את השערות. זה הפוך להיגיון. אתה מביא לי את הכלל, אז אני הייתי שואל בשביל מה הבאת את הדוגמאות? הרי נתת לי את הכלל, הדוגמאות זה מקרים פרטיים, נכון? הרי המשנה בדרך כלל מביאה מקרים, היא לא מביאה כללים. דוגמאות, מקרים, זה הדרכה של המשנה, היא מאוד קזואיסטית, אוקיי? פה המשנה עשתה לנו חסד והביאה גם את הכלל, לא רק את הדוגמאות. מה הגמרא עושה? הגמרא אומרת, רגע, מי צריך את הכלל? כבר הבאת לי את הדוגמאות. עד שעשו לך חסד והביאו לך כבר פעם אחת את הכלל, לא נתנו לך להכליל את הדוגמאות כמו שאתה רוצה, אתה שואל למה צריך את הכלל? תשאל למה צריך את הדוגמאות. תשאל למה לא הביאו כללים בכל המשניות במקום להביא מקרים. ואז דעיתוי, אבנו סכינו ומסעו וכולי, מביאים איזה מקרה שהוא בעצם זה שנלמד מהצד השווה הזה. אז רש"י כותב שם על השאלה הזאת, הצד השווה שבהם דרכן להזיק, דמשמע, אף כל שדרכו להזיק הוא שמירתו עליך. ומה אם מצית לעיתוי? מה זה בא ללמד? זה שכל שדרכו להזיק ושמירתו עליך, אתה חייב לשלם. זה כל דיני הנזיקין במשפט אחד, זה דבר מיותר, זה הדבר היחידי שצריך לכתוב. ברור שהגמרא מבינה שמה שהמשנה עוסקת בדוגמאות ולא בכללים, זה לא בגלל שהיא פרימיטיבית או טיפשה מדי, אלא בגלל שאין לה אמון בכללים. יש לה הרבה יותר אמון בדוגמאות. התלמוד הוא קזואיסטי ולא פוזיטיביסטי. המשפט הבריטי, כן, המשפט המקובל, ולא ה... משפט הגרמני. התלמוד כולו עשוי בצורה אסוציאטיבית, קזואיסטית, מעט מאוד כללים. אם בכלל יש כללים, אז תמיד יש ויכוחים איך ליישם אותם ומהו הכלל. קיצור, הכללים זה משהו שדיעבד שבדיעבד. ולכן, כשכבר מופיע כלל, הגמרא תמהה בכלל בשביל מה הביאו אותו. זה פשוט מיותר. תביא את הדוגמאות, ואני אעשה אנלוגיה, כן, הקזואיזם, אני אעשה אנלוגיה מהקייזים האלה שמופיעים במשנה, למקרים שלפניי. יש לנו אמון הרבה יותר גדול באנלוגיה מאשר בלוגיקה. זה די מפתיע. הלוגיקה לכאורה זה כלי הכרחי, כלי ודאי, הכי טוב שיש. לא, כיוון שההנחות שעליהן בנויה הלוגיקה, הן הנחות שיצאו מהכללות, וההכללות האלה לא עובדות בהרבה מאוד מהמקרים. עדיף להפעיל את חוש הריח. פה ושאנחנו מתנסים גם בכללים. כמו שאמרתי, כי ככל שאנחנו, ההיסטוריה מתקדמת, נוצרים, כמו במידות הדרש, נוצרים יותר ויותר כללים, כי אנחנו יותר, פחות ופחות מצוידים באינטואיציה המקורית. ניתנה לנו בהר סיני. אנחנו צריכים יותר ויותר כללים שיפצו אותנו על חוסר באינטואיציה. אבל עדיין אנחנו אמורים לתמרן בין האינטואיציה שלנו לבין הכללים שקיבלנו, ולראות איך ומתי ליישם את זה. הרבה פעמים יש כלל, וחכמים פוסקים נגדו ומצפצפים עליו. אפילו בלי לנמק. אתן לכם דוגמה, או אולי לפני הדוגמה, עוד הגמרא בקידושין. הגמרא אומרת, תנו רבנן, איזה מצוות עשה שזמן גרמה, סוכה ולולב, שפר וציצית ותפילין. איזה שלא זמן גרמה, מזוזה, מעקה, עבדה, שילוח הקן וכו'. שואלת הגמרא, הוא כלל ההוא? מה זה כלל? הרי מצה, שמחה, הקהל, זה מצוות עשה שזמן גרמה ונשים חייבות. יש מצוות עשה שזמן גרמה שנשים חייבות, יש חריגים מהכלל הזה. ועוד, אמר רבי יוחנן, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בחוץ. זה מדהים. זאת אומרת, מה הכוונה? אם אומרים לי כל מצוות עשה שזמן גרמה נשים פתועות, אז אני מבין, הכוונה זאת הכללה, יש כמה חריגים, אבל נתנו לך את הכלל. אבל פה לא, אומרים לך, כל מצוות עשה שזמן גרמה נשים פתועות, חוץ ממצה, שמחה והקהל. אומר רבי יוחנן נכון, אבל יכול להיות שיש עוד אחד. עכשיו, זה, איזה ניסוח יותר דווקני מזה יכול להיות? אומרים לך לא רק את הכלל, גם עונים את רשימת החריגים. רגע, אבל יש עוד חריג? לא, אל תעשה עניין מכל דבר, אז יש עוד חריג. זאת אומרת, אפילו במקום שהכלל מנוסח בצורה הכי דווקנית שיכולה להיות, אנחנו לא מתרגשים ממנו. ואם יש חריג, אז יהיה חריג נוסף. אז מה? אתן לכם דוגמה שבה אני אסיים. אחד הכללים שמנוסחים, תראו, יש כללים, רבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי שמעון, או לא יודע, או משהו כזה. בכללים האלה תמיד יש חריגים. כי זה כללים בלי חוצים. אלא זה כלל, אבל לפעמים זה לא ככה. אבל יש כללים עם חוצים. אביי ורבה, הלכה כמו רבה, חוץ משישה מקרים שאותם מונה הגמרא בפירוש. בכמה מקומות. יש ראשי תיבות מפורסמים שנקראים יעל כגם. י' ע' ל' ק' ג' מ'. כן, יהוא שלא מדעת, עת זומם, לכי עומד מאליו וכו', כן, היוד, עין, למד וכן הלאה, שישה מקרים. הרמב״ם פוסק כמו אביי בעוד מקרים. למשל, בלא תתגודדו, הוא פוסק כמו אביי. למשל, ביעביד לא מעני, לפי חלק מהמפרשים שלו, הוא פוסק כמו אביי. רבנתי, יש פה כלל שאומר לך, הלכה כמו רבה, חוץ משישה מקרים, כלל תלמודי מפורש. לא חולקים על התלמוד. הרמב״ם מחויב למה שכתוב בגמרא. הרמב"ם אומר, בסדר גמור, יש שישה, אני אומר לכם שיש עוד כמה. יש מקומות שבהם נראה לי שהלכה כמו אביי, אז גם שם אני פוסק כמו אביי. ומה עם הכלל שהלכה כמו רבה חוץ מהשישה מקרים האלה? על זה למדנו את הכלל, so called, של רבי יוחנן, הכלל שאומר שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. הכלל שאומר שאין כללים. זה הכלל הכי חשוב בשס. צריך להפעיל את תחוש הריח שלך, ואם נראה לך שהבאי צודק, תפסוק כמותו. יש מקומות שהמוראים פסקו כמו בית שמי. המוראים, הרבה אחרי תקופת התנאים, כשיצאה בת קול ואמרה שבכל מקום הלכה כבית הלל ודברי בית הלל במקום בית שמי, דברי בית שמי, סליחה, במקום בית הלל אינה משנה. לא נחשב משנה בכלל. והמוראים פוסקים כמו בית שמי במקרים מסוימים. למה? כי הכלל הזה שהלכה כמו בית הלל זה כלל יפה, אם אני לא יודע מה לעשות, אני אלך איתו, אבל אם אני יודע מה לעשות, אז אני עושה מה שאני חושב. ואני מדבר על כללים של המשנה שמחייבים את חכמי הגמרא, וכללים של הגמרא שמחייבים את הראשונים. שלא לדבר על הכללים שמנפיצים לנו הראשונים והאחרונים, באמת, הרבה פעמים בצורה לחלוטין לא משכנעת, שאנשים נצמדים אליהם היום כאילו שזה קרנות המזבח. אלה כללים בערבון סופר מוגבל. אם הם בכלל נכונים, עדיין זה בערבון מוגבל, ואם יש מקום שבו לא נכון ליישם אותם, אז אל תיישמו אותם, לא צריך. טוב, אני, זה מה שהספקתי להיום, חשבתי עוד כמה דברים, אבל זה מה יש.
הרב, אתה יכול להביא דוגמה לכלל של הראשונים, שלא צריך ליישם? אתה יכול להביא דוגמה לכלל של הראשונים שהרב אומר
שלא צריך? הבאתי כלל של הגמרא, יותר גרוע. הלכה כמו רב, החוץ מיעל כגם. יש דוגמה, יש כל מיני כללים בשולחן ערוך, שזה בכלל לא הורג אותי תמיד. יש אוסף של כללים בשולחן ערוך, כשהוא מביא שתי דעות, אז יש סתם ואחרי זה יש אומרים, אז הלכה כמו סתם. שולחן ערוך לא חלם על הכללים האלה, מי המציא אותם? בהנחה שבכלל צריך ללכת עם השולחן ערוך, שגם בזה אני נוטה לכפור. אבל אפילו אם כן, מי אמר מאיפה המציאו את הכללים האלה? מצאו כל מיני דוגמאות, או היגיון כזה, היגיון אחר, בסדר גמור, לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. אבל ההיצמדות הזאת לכללים היא אבסורדית. כללים, יש כללים ברמב״ם, איך פוסקים הלכה ברמב״ם, כשהוא אומר כך, כשהוא אומר אחרת, זה הכל הנפצות. זה הנפצות שאני לא נותן להם אפילו קרדיט מינימלי ברוב המקרים. אבל אפילו כשיש להם קרדיט, צריך להיזהר לא לקחת אותם רחוק מדי. התפיסה הפוזיטיביסטית היא מכה בנו בצורה נוראית, כי זה מאוד מסרס את היכולת של הפוסק להתייחס לסיטואציה שבאה לפניו בצורה יותר חופשית. בצורה יותר, לא חופשית במובן חופשית ממחויבות, אלא במובן להפך. במובן של מה באמת נכון לעשות בסיטואציה הזאת, זאת המחויבות האמיתית. לא מחויבות לכללים, אלא מחויבות למה נכון. נכון לא בעיניי, נכון מה ההלכה דורשת ממני. כי הרבה פעמים מה שההלכה דורשת ממני זה לא מה שיוצא מהכללים.
תודה רבה, שנה טובה.
גם לכן, שנה
טובה. והחכמת אותנו מאוד, כמו כל שנה, כמו תמיד. אז חג שמח ושנה
טובה.
תודה רבה, רחל, תודה רבה
לכולם.
תודה רבה רב מיכאל, תשארו איתי עוד דקה רק לפני שאת מרשות, תודה רבה רב מיכאל. הרב מיכאל פוגשים אותו בתוכנית אלול כדי להבין שצריך ללמוד איתו שנה שלמה כדי להתחיל להבין מה הוא אומר. אני מזמינה אתכם להצטרף לשיעורים, ברוכות הבאות. שנייה לפני שאתם באותו...
אמרת כמה תגובה על הפרסומת הזאת?
נסגור על 20%, נדבר אחר, זה נסגור אחר כך, בזום.
אבל השיעורים הם לא רק לדוקטורנטיות, שאני מתעניינת.
מה, אתה דורס לדוקטורט?
מקרים חריגים שצריך...
מי שצריכה פרוטקציות שתדבר איתי. חברות יקרות, שנייה לפני שאתם רוצים לקחת סנדוויץ', אני רוצה להגיד משהו על היום ועל מחר.